אבל ממש בנקודה הזאת הבנתי כמה זה חשוב להקיף את עצמך באנשים שבאמת יכולים להבין למה זה חשוב. לא באנשים שאתה צריך להתנצל בפניהם או להסביר להם למה, איך ומה. אלה פשוט האנשים שיגידו, אש, אני איתך, מה אני יכול לעשות? או אש, גאה בך, גאה בך. אני חושב שאתה אפילו יכול לעשות ככה וככה וככה, מה אתה חושב? זה באמת החברים שאתם צריכים להקיף את עצמכם בהם, ולא להתנצל או להרגיש רע, אם זה לא אותם אנשים שאתם הקפתם את עצמכם בהם לפני 3 שנים. ברוכים הבאים לאינבוקס של מישל לשיחות בלי פילטר בהפקת וידו פודקאסט, והיום אנחנו אשכרה בפרק הסולו הרביעי שלי כבר. עוד פעם אני מקליטה לכם מהדירה הקטנה שלי בניו יורק, אני שבוע וחצי לפני שאני חוזרת לארץ, ככה שזה פרק, אני חושבת, לפני האחרון. אני חייבת להודות שיש בזה משהו קצת ביטר סוויט, אני באמת מאוד נהנית לדבר איתכם ככה. אני מרגישה שבאמת זה מקרב אותי יותר אליכם, ואני כל כך שמחה שאתם מקבלים את זה בצורה שאתם מקבלים. אבל אני גם חייבת להגיד שאני מאוד מתגעגעת לראיין ולפגוש אנשים כל כך מטורפים בעקבות הפודקאסט הזה, ואני כבר יכולה להגיד לכם שאתם יכולים לצפות לשמות מטורפים, ואני אחשוף אפילו 2, לא אחשוף הכל, אני אחשוף 2. יהיה לנו את ג'נדריקה המטורפת, אריקה היסטריקה, מה שנקרא, ואת ענבל רז, וכרגע זה מה שאני הולכת לתת לכם טיזר קטן, אני לא אחשוף הכל. אבל עד אז, עד החזרה, יש לנו עוד זמן, והיום אני הולכת פשוט להיכנס איתכם לנושא הרביעי שלנו, שזה הסביבה שלנו. עכשיו אני בטוחה ששמעתם את המשפט הזה, 1000 פעם סביבה זה הכל. ואני אגיד לכם משהו, זה משפט מאוד נכון. אני התחלתי להבין את העומק והמשמעות וכמה שהמשפט הזה נכון, רק בשנה וחצי האחרונה. שמעתי אותו תמיד, גם כבת 13-14 מההורים שלי, מאנשים יותר מבוגרים באותו זמן, וכמובן ששומעים את המשפט הזה רק יותר ויותר ככל שמתבגרים. אני התחלתי להבין כמה המשפט הזה באמת נכון, ברגע שלא הייתי בשום מסגרת. אני לא יודעת אם אתם שומעים את זה, זה כזה צנרת מעליי אני מניחה, אם לא אז קול. בקיצור, בשנה וחצי האחרונה, לא הייתי בשום, מה שנקרא, מסגרת שנקבעה עבורי. לא הייתי בבית ספר, מן הסתם אני כבר לא תלמידה בבית ספר, לא הייתי בריקודים סלונים, לא הייתי, כאילו, במועדון לריקודים סלונים, שהייתי מתאמנת ומוקפת ברקדנים וכל הסביבה הזו, ולא הייתי בצבא. השתחררתי במאי 2022, אוקיי, קצת פחות משנה וחצי. ולא הייתי בצבא, גם לא הייתי מוקפת בתפקיד שנקבע לי, ובאנשים שעושים איתי את אותו תפקיד, זהו. מהרגע שהשתחררתי מהצבא, אני בעצם אדון לעצמי, וכל מה שקורה בחיים שלי, נטו, אך ורק תלוי בי. כל מה שקורה לי בקריירה, כל מה שקורה לי בחיים, כל החלטה שאני עושה, זה נטו עליי, אין אף אחד שבאמת יכול להכתיב לי את הדבר הזה. וברגע שהבנתי שההחלטות שלי הן נטו שלי, הבנתי כמה באמת הסביבה שלנו חשובה וכמה היא משפיעה על החלטות שאנחנו עושים, על הדרך שבה אנחנו אפילו עושים החלטות. בכללי, הגישות שלנו לחיים, אני מניחה שאתם שמים לב שכזה, כשאתם מכירים אנשים חדשים, אם זה חברים, אם זה בני זוג, אתם פתאום מתחילים לקחת כל מיני דברים שהם אומרים, ומתחילים להגיד אותם לבד, או מניירות, וכל מיני דברים כאלה, זה נכנס לכם לגוף, מבלי שאתם שמים לב. אותו דבר גם בגישה. אתם בעצם מושפעים מהסביבה שלכם, לא סתם יש משפט כזה, שאתה הממוצע של 5 אנשים הכי קרובים אליך. אז היום אני הולכת לדבר באמת על הסביבה שלנו, והחשיבות שלה, ו איך באמת צריך לנהל אותה מהניסיון שלי. כמובן שזה גם משהו שהתחלתי לחוות לפני השחרור שלי מהצבא, במיוחד בגלל שהייתי ג'ובניקית בצבא, וכבר התחלתי להתעסק בקריירה ועצמאות, וכל הדבר עוד במהלך השירות, אבל כמובן שהתחלתי להרגיש את זה עוד יותר עכשיו. אז אני הולכת בעצם לחלק את הפרק לשלוש קבוצות, 3 נושאים יותר נכון. חברים, משפחה ובן זוג, בני זוג יותר נכון. זה בעצם השלושה גורמים שמקיפים אותנו תמיד. על חלק אנחנו שולטים, על חלק אנחנו לא, משפחה לא בוחרים כמובן. ומהם אנחנו מושפעים הכי הרבה. אז אני אתחיל ואני אכנס לחברים, בגלל שזה באמת מה שנקרא מקור ההשפעה בעיניי הכי גדול, נטו בגלל שבן זוג במצב נתון יש רק פעם אחת, יש רק אחד, ובאותו מצב נתון יש לך כמה חברים, אם זה שלוש, אם זה יותר, אם זה פחות, זה לא משנה, אבל זה יותר מאחד. אז בואו פשוט ניכנס לחברים. דבר ראשון שהבנתי, שאנחנו, כשאנחנו מכירים, אנחנו בילדות, מכירים החברים, בוא נגיד ככה, לא באמת במצב שאנחנו שולטים עליו. זאת אומרת, גם אם אנחנו במסגרת, אנחנו כזה, כשאנחנו ילדים קטנים בני 8, אנחנו רוצים לשחק, ולילד הזה בדיוק יש את הלגו שאנחנו רוצים, הנה, יאללה, משחקים ביחד, חברים. או שהחברים שלנו הם נעים כזה, נעים החברים שלנו כי ההורים שלנו הכירו בינינו. יש לי המון חברים מהילדות שההורים בעצם התחברו לפני, והם הכירו בינינו, ובעצם כל האנשים שאנחנו מכירים, בוא נגיד ככה, אני חושבת שזה כזה עד גיל 15, כזה עד התיכון, בעיניי. זה לא באמת אנשים שאנחנו באופן סופר נשלט מתחברים אליהם. אני כן מאמינה שבתיכון אנחנו קצת יותר שולטים על זה, ואני אסביר אחרי זה. אבל בעצם החברים האלה, מה שאני הבנתי זה כמובן שעדיין שתי החברות הכי טובות שלי, זה שתי בנות שאני איתן מגיל אפס, אבל הסיבה שאנחנו נשארות חברות הכי טובות זה לא כי אנחנו מגיל אפס ביחד, ואחרי זה אני אכנס לזה, אבל יש המון אנשים שאני מכירה בדיוק מאותם גילאים, שהיינו איתם חברים שנים על גבי שנים, ובאמת כזה שיחקנו בלגויים, קיילנו בדיוק את אותם לגויים, וההורים התחברו והכל, ובאמת לא קרה שום דבר רע, זאת אומרת, אף אחד לא גדל להיות איזשהו בן אדם נוראי, להפך, כל האנשים שגדלתי איתם, אני יכולה להגיד בלב שלם, אנשים טהורים וטובים עם נשמה, באמת, אפילו הרבה יותר טובה משלי, לא אפילו, יפה משלי, חמת לעצמך, אבל הבנתם מה אני אומרת, פשוט מה שקרה, שכשהתחלנו לגדול ולפתח כל אחד את האופי שלו, את הגישה שלו, את התחומי עניין, ואת כל מה שמסביב, פתאום לא נשאר הרבה יותר מדי במשותף, והתרחקנו, והבנתי שלא מספיק להיות בן אדם טוב בשביל להישאר חבר של מישהו. ובכל זאת, בין כל החברים האלה שגדלתי איתם, יש לי שתי חברות הכי טובות מגיל אפס, שגדלנו באמת מהרגע, עוד מלפני שידענו איך לדבר, וזה שתי החברות הכי טובות שלי עד היום, קוראים להם מישל ושרון, היי, אוהבת אתכם. והסיבה שהן כן נשארו שם, זה לא בגלל שאנחנו מכירות מילדות, וזה כמובן שזה דברים שתורמים, כי יש לכם הרבה יותר זיכרונות וזה, אבל זה לא מה שמשאיר. מה שהשאיר אותנו חברות כאלה טובות עד היום, וזו הנקודה הבאה שלי, חברים צריכים, א', שיהיה לכם במשותף, לפחות כמה דברים, מה שנקרא איזשהו בסיס משותף. ב', הם צריכים לאתגר אותך ולהיות איתך באותו לבל, אם לא יותר גבוה, מהבחינה המחשבתית, מהבחינה השאפתנית, מהבחינה של מה שהם רוצים להוציא מעצמם בחיים. וג', אתם צריכים לדבר מה שנקרא באותה שפה, תכף אסביר למה אני מתכוונת. אז אם אני לוקחת את שתי החברות שלי, למרות שאנחנו גדלנו ביחד וכל אחת התפתחה לכיוון שלה, זאת אומרת, אני רוצה להיות שחקנית ומה שנקרא זאת שתנהל את הדברים בעסקים. אחת מהבנות רוצה ללכת ולהיות פיזיותרפיסטית. השלישית בעצם היא עכשיו ב-8200 ורוצה להתפתח בכל התחום הזה של המחשבים. ולכל אחת מאיתנו רוצה ללכת ולעשות את מה שהיא עושה בצורה הטופ, הכי טובה. וזה משהו שאנחנו מבינות אחת אצל השנייה, ובגלל זה כל פעם שמישהי חווה באמת איזשהו קושי, איזשהו משבר, משהו, אנחנו יודעות להיות שם אחת בשביל השנייה, גם אם אנחנו לא בהכרח מבינות בדיוק את מה שהיא עוברת, כי אנחנו לא במקצוע הזה. וככה גם היינו במהלך כל החיים. מישל ואני באותו גיל, באותה שכבת גיל, אז למדנו בכיתה ביחד, שרון גדולה מאיתנו בשנה. גם בלימודים אנחנו שאפנו להיות המצטיינות. גם במהלך החיים שלנו, זאת אומרת, אני הייתי רקדנית מקצועית, מישל הייתה רקדנית מקצועית של מודרני, שרון ידע מה זה מקצוענות פשוט בתחומים אחרים, הבנו אחת את השנייה למה כואב לי כשאני מפסידה אליפות, כשהפסדתי את אליפות ישראל, ואני מבינה למה, כשמישל, איך קוראים לזה, לא זוכרת כבר מה קרה לה בקריירה שלה, אבל אותו דבר, ושרון, ואנחנו מבינות כששרון, לא יודעת, כשהייתה ביהודה א' עשתה פסיכומטרי, ולא קיבלה בדיוק מה שהיא רצתה. אוקיי? זאת אומרת, השאיפות שלנו תמיד בחיים היו באותה רמה, שגם, אגב, זה איזשהו משהו שקצת כזה גרם לנו להיות עם יד על הדופק לאורך כל החיים. זאת אומרת, נגיד במיוחד אני ומישל שהיינו באותה כיתה, אם יצא ואני קצת הייתי, מה שנקרא, הולכת אחורה קצת בלימודים, כי זה קורה לכולנו, היה לי אותה, ואני ישר התעוררתי על עצמי, והפוך אצלה, והעלנו את שרון, שתמיד השיגה אותנו בשנה, כי הייתה יותר גדולה, ורצינו להשתוות להישגים שלה, היא תמיד הייתה זה, ואז היא התקבלה לצבא ליחידה מובחרת, ואז אנחנו רצינו אותו דבר, זאת אומרת, והשאיפות שלנו תמיד כל כך דומות, שאנחנו יודעות, שבגלל זה נשארנו חברות כל השנים. הרמת האינטלקטואליות שלנו ומה שאנחנו מתעניינות בו בחיים האישיים שלנו, הוא דומה, ובגלל זה אנחנו, יש לנו המון על מה לדבר, ואנחנו מעניינות אחת את השנייה. הצורה שבה אנחנו מתייחסות למערכות יחסים והחשיבות שלהן עבורנו, היא גם דומה, ובגלל זה גם אנחנו יודעות לדבר על זה ולעזור אחת לשנייה. וזה גם הגישה הזו, אתה נמצא במקום שהוא קצת, מה שנקרא, לא יודעת, פחות עם, אתה, עם פחות השראה, פחות עם מוטיבציה, כשיש אנשים כאלה לידך, אתה רוצה להיות אחרת, אתה רוצה להיות אחר, אתה רוצה להיות טוב יותר, כי אתה מבין שאם אתה לא תעמוד בקצב, מאוד מהר הקשר הזה יכול להתפרק. וזה מה שאנחנו עושות כל החיים, ואני מקווה מאוד שגם נמשיך לעשות, אבל זה מה שהכי חשוב, שהחברים שלך, שיהיה בחברים שלך, שבעצם שזה יהיה אנשים שידחפו אותך קדימה, ולא יגררו אותך אחורה ביחד איתך. אגב, אחרי מה ש... כמו שאמרתי, למה אני חושבת שבתיכון אנחנו כן כבר יותר אחראים על ה... אנשים שכן מקיפים אותנו, מה שקורה בתיכון זה המגמות. ואני מאמינה שהבחירה שלי במגמות, זה לא בהכרח הבחירה שגרמה לי לדעת מה אני רוצה לעשות בחיים שלי. אני גמרתי ביוטכנולוגיה ופיזיקה, ואני יכולה להבטיח לכם שאני לא נוגעת בפיזיקה יותר בחיים שלי, וביוטכנולוגיה אני פשוט גיליתי שאני מאוד מאוד טובה בתיאוריה, הייתי תלמידה של מאיות, אבל אני לא ניחנתי בידיים טובות, והצלחתי להרוס כל מעבדה, ואגב, מישל, תודה לך שהיית שם לידי, ותיקנת לי את המעבדות. אבל מה שכן נוצר בזכות הבחירה שלי במגמות, זה שהכרתי אנשים שעוד פעם מאוד דומים לי, בראייה שלנו של החיים, בשאיפות ובאיך שאנחנו מתייחסים לדברים מסוימים, וככה בעצם הכרתי חברים ש... אני יכולה להגיד בפה מלא, איך, בין האנשים היותר קרובים אליי, אני לא יודעת אם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, החברים האלה ספציפית, כי אני יודעת שהם כל כך עסוקים, שאני לא יודעת אם הם מספיקים, אבל בפיזיקה, הכרתי את שלושה בנים, שהם הדבר הכי קרוב שיש לי לאחים, ואני חושבת שהסיבה שנשארנו חברים עד היום, זה בדיוק כמו שאמרתי עם שתי החברות שלי, בגלל שאז היינו במקום הזה של המכנה המשותף סליחה, יש לי קצת שריות מחולי, המכנה המשותף והתחומי עניין, גם היום אנחנו כבר כשעברנו את הצבא, כשעברנו את כל הדברים האלה, למרות שכל אחד יתפתח לכיוון שלו, כשאנחנו חוזרים הביתה ומדברים כולם ביחד, אנחנו עדיין מבינים אחד את השני, כי אנחנו אמנם מתפתחים לכיוונים שונים, אבל באותה דרך. וזה משהו שאנחנו, שמעורר השראה בכולנו, ובגלל זה אנחנו גם נשארים ביחד. עוד משהו שהגעתי למסקנה, שזה בסדר להתרחק מבן אדם, אם לא נשאר שום דבר מהדברים האלה. מה שעוד קרה לי בתיכון, זה שהכרתי עוד חברים, שנכון לתיכון עשו לי מאוד טוב, ובאמת היה את כל הדברים האלה שאמרתי, את כל הדברים האלה שמאוד חשוב לי. אבל גם מה שקורה, מיוחד בדמוגרפיה של הגיל שמקשיב לפודקאסט הזה, שהממוצע גילאים הוא בערך הממוצע שלי עכשיו, 22, אנחנו משתנים המון בשנים האלה. אנחנו עושים צבא, אנחנו יוצאים לעצמאות, אנחנו מגלים את עצמנו הרבה מאוד פעמים מחדש, בוחרים כיוון בחיים. לא תמיד האנשים שליוו אותנו בתיכון הם אלה שבהכרח יעשו איתנו יד ביד את כל הדרך. כי גם הם משתנים, וגם הם רואים דברים. מדי פעם הבעיה היא שהם לא משתנים. וזה בדיוק מה שקרה לי. הכרתי חברים מסוימים בתיכון שלי, שהם מדהימים והיה לי איתם זיכרונות, יש לי איתם זיכרונות מטורפים מכל התקופות שבאמת עברנו ביחד, אבל אז באמת מה שקרה, אני כבר בצבא התחלתי להיות בשלב הזה שאני התחל לרדוף אחרי החלומות שלי ומתחיל להבין איך אני עושה את זה, ואז לקראת סוף השירות שלי אני כבר התחלתי להקשים לעצמי חלומות מסוימים, והתחלתי להבין מה זה להיות 24/7 בעבודה, במיוחד בוגדים כוכבים, שזה אחד הדברים הכי תובנים שעשיתי. ולא כל מי שמה שנקרא גדל איתי, הבין את הדבר הזה, הבין את התובנות של זה. הם עדיין היו באיזשהו סטייג' קצת של, של חיי אנשים בצבא, ש... סליחה, של אנשים בצבא, שכזה עדיין עסוקים בליהנות מהחיים, ולחיות ולחוות וזה, שזה מצוין, אבל אני כבר לא הייתי שם. ואז התחיל לנו באמת את החיכוכים האלה, ש... כשאתם לא מבינים אחד את השני, כשאין לכם את אותה שפה משותפת שעליה דיברתי, יהיה מאוד קל להגיע לחוסר הבנה. ברגע שהחוסר הבנה הזאת קורית, לפחות עליי, אני ראיתי שגם אני לא נהנית מהקשרים האלה יותר. אין שום דבר שגורם לי לרצות לבוא ובאמת לשתף מהחיים שלי, כי אני מבינה שאנחנו לא מדברים על אותו דבר, אנחנו לא מדברים על אותה שפה, ויותר מזה גם פחות... וואו, סליחה. אוקיי. ויותר מזה גם היה לי פחות עניין לשמוע מה קורה איתם, כי לא היינו באותו סטייג' בחיים. אני בכלל לא חשבתי על מה אני כבר עושה בצבא. אני כבר הייתי גם בצבא, אני כבר עשיתי פסיכומטרי, אני עשיתי כל דבר שאפשרי בשביל לקדם את עצמי, והם לא היו עסוקים בלקדם את עצמם, הם היו עסוקים ב-You only live once. וברגע שזה קורה, הבסיס של החברות הזה שדיברתי עליו, קטן, או נעלם. ואני, בצבא במיוחד, אני הרגשתי שאולי זה, אני לא בסדר, או משהו לא בסדר בי, שאני מרגישה שאני לא, שאין לי, לא שלא בא לי להיות עם האנשים האלה יותר, אבל לא נהנית עם האנשים האלה יותר. וכל פעם שהייתי צריכה לבלות, סליחה, לא הייתי צריכה, אבל היינו רוצים להיפגש לבלות, כמו שאתם מבינים, לא היה בי כבר את הרצון העמוק הזה. ודיברתי עם אחד מהחברים שלי, אחד מאלה שהכרתי בפיזיקה, ואמרתי, זה אומר לי שאני בן אדם רע, שאני מרגישה שאני חוזרת לתיכון כשאני מדברת עם האנשים האלה, ולא במובן הטוב. אמר לי, לא, זה אומר שתתבגרת, וזה בסדר, והם צריכים להשיג אותך, וזה לא אומר שאת חייבת לחכות להם, אם הם לא מצליחים להבין אותך, ולתמוך בך, ולהבין למה את עושה מה שאת עושה, ואיך שאת עושה את זה. זה בסדר, זה בסדר. ואז מה שקרה, באמת התרחקנו באופן טבעי, והרגשתי הרבה יותר טוב. הרגשתי שאין לי אנשים בחיים שמה שנקרא מעכבים אותי. לא הרגשתי שאני צריכה להתנצל על זה שאני 24/7 בעובדים כוכבים כי אני רוצה להיות בגמר, וזה מה שאני רוצה לעשות כרגע. זה החלום שלי כרגע. לא הרגשתי רע ש... היה לי חברים שבמהלך הקורונה מאוד רצו לצאת ולבלות, ואני מאוד פחדתי לצאת ולבלות, כי על שני הגל, מתוך שלושה גלי קורונה, על שניים ממש בסי, אני עבדתי, ופחדתי לחלות בשביל, ולאבד את העבודה שלי. והם לא הבינו אותי. וזה גרם לי לסטרס מיותר. זה גרם לי לא להתרכז ב-100% שאני יכולה, ב-100% שאני צריכה, במה שבאמת חשוב. וברגע שזה נעלם, אני הרגשתי הרבה יותר מפוקסת על המטרה שלי, והרגשתי הרבה יותר שאני יכולה להתקדם, ובאמת התקדמתי יותר. כי לא התעסקתי בשטויות. ברגע שהבנתי שזה בסדר, ועדיין יש המון אהבה לאנשים האלה, ואנחנו עדיין מדי פעם כזה מדברים, כשיש את ההזדמנות כזה, באינסטגרם, בוואטסאפ. אבל ממש בנקודה הזאת הבנתי כמה זה חשוב להקיף את עצמך באנשים שבאמת יכולים להבין למה זה חשוב. לא באנשים שאתה צריך להתנצל בפניהם או להסביר להם למה, איך ומה. אלה פשוט האנשים שיגידו, אש, אני איתך, מה אני יכול לעשות? או אש, גאה בך, גאה בך. אני חושב שאתה אפילו יכול לעשות ככה וככה וככה, מה אתה חושב? זה באמת החברים שאתם צריכים להקיף את עצמכם בהם, ולא להתנצל או להרגיש רע, אם זה לא אותם אנשים שאתם הקפתם את עצמכם בהם לפני 3 שנים. אותו דבר אגב נוגע לאנשים רעילים. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נשארים בחברויות רעילות, כי אנחנו מכירים את האנשים האלה, כי לא יודעת, יש בדרך כלל משהו בבסיס של זה, כי יש איזושהי היכרות מאוד ארוכה, או איזושהי הרגשה רעה, שאם אנחנו לא נהיה עם האנשים האלה, בדרך כלל... שאנחנו מרגישים איזושהי אחריות עליהם, שהם יתפרקו בלעדינו, שמשהו יקרה אם לא נהיה שם, כל מיני דברים כאלה ואחרים. הלו, אני מזכירה, הממוצע של האנשים שנמצאים בפודקאסט זה בני 22, זה לא אחריות שלכם. האחריות שלכם זה קודם כל לדאוג לבריאות האישית, הנפשית והפיזית שלכם. אתם לא... מרוויחים כסף מלדאוג לבריאות של מישהו אחר. אתם לא אמורים, אגב, לפגוע בבריאות הנפשית או הפיזית שלכם בגלל מישהו אחר. ואתם, אז לחלוטין אותו דבר לגבי חברים רעילים. להתרחק ולא להרגיש רע לשנייה וחצי שאתם השארתם אותם מאחור. מה שמביא אותי לנקודה הבאה. אנחנו הרבה פעמים, במיוחד שאנחנו גדלים, אנחנו חושבים שככל שאנחנו נקיף את עצמנו ביותר אנשים, ויהיה לנו יותר חברים, יותר טוב. לא. זה גם משהו שאני אגב חשבתי, במיוחד בגלל שאין לי אחים, וזה אני הכי חשבתי שככל שיש לי יותר חברים, זה יפתור לי יותר את המצב. ממש לא. אני הגעתי למסקנה הזו, במיוחד אחרי שהתחלתי להתרחק מהאנשים שדיברתי עליהם, בנקודה הקודמת שלי, כזה בשנה וחצי האחרונה, עדיף 3 חברים מאשר 10. אני יכולה להגיד באמת בביטחון מלא שיש לי, וזה גם הרבה בעיניי, 7 חברים שהם באמת ממש קרובים אליי, שאני יכולה לדבר איתם על הכל. כל השאר הם חברים מאוד קרובים, הם חברים קרובים או אחלה חברים, אבל בוא נגיד ככה, אני מודדת את זה לפי עם מי אני חייבת, אבל חייבת, חייבת, חייבת לחגוג יום הולדת, ומי יכול לחכות. לפי זה אני מודדת את זה. ופעם הייתי חושבת שהכי כיף לחגוג יום הולדת עם 40 איש, לא בהכרח עם, אולי, גם עם 20 מהם זה אנשים שהם כזה חברים למשהו, חברים לעבודה, חברים לכיתה, חברים לזה, היום אני מעדיפה לעשות את זה בצורה הכי מצומצמת שאני יכולה, 7 עד 10 חברים ומספיק, והסיבה לכך שככל שאתה מוקף ביותר אנשים שמרימים אותך למעלה, ובאמת אתה יכול לדבר איתם על הכל, לא עכשיו חצי קלאץ'. אתה מרגיש הרבה יותר נאהב מאשר אם אתה מוקף ב-20, שעם כולם אתה לא באמת מרגיש שאתה יכול להיות הגרסה הכי טובה של עצמך, הכי כנה של עצמך, והכי... ואתה לא מרגיש גם בנוח להשתנות מולם. אתה לא מרגיש בנוח לגדול איתם. אז זה תמיד עדיף שיהיה 7 חברים, 3 חברים, חבר אחד, שאתם מרגישים שאתם יכולים לעשות את זה איתו, מאשר 10. אם אתם מרגישים שאתם לא יכולים, למה אתם מבזבזים עליהם את האנרגיה שלכם? למה? למה? תחשבו שבזמן הזה שאתם נפגשים עם הכאילו חברים האלה, אתם יכולים לעשות דברים כל כך הרבה יותר חשובים עם הזמן שלכם. אפילו עם אותם חברים שהם באמת אמיתיים. הלאה. אני בעצם סיימתי עם הנושא הזה של חברים. זה בעצם נוגע לכל האנשים שאתם תכירו. אתם יכולים להכיר כאלה אנשים בעבודה, אתם יכולים להכיר אנשים... כמו שאמרתי, בבית ספר וצבא, באוניברסיטה או בחיים האישיים שלכם, זה נוגע לכולם. זאת אומרת, האנשים שלא יצאו מהצבא עם חברים לחיים, כמו שאוהבים הרבה פעמים להגיד, בצבא אתה מכיר את החברים לחיים, זה בסדר. יכול להיות ש... ואם לא יצאתם מהבית ספר עם חברים לחיים, זה גם בסדר. יכול להיות שזה יהיה באוניברסיטה, יכול להיות שזה יהיה בעבודה. כל עוד אתם באמת מוצאים את השניים, שלושה, בן אדם, whatever, שהם כן עומדים בקריטריונים האלה, זה מה שחשוב. ולא להתפשר על פחות. אוקיי, משפחה. בעצם משפחה זה לא משהו שאנחנו שולטים עליו, אוקיי? זה הדבר היחיד בחיים שלנו, שאנחנו לא בוחרים ולא נוכל לבחור, והיא מה. ואני בעצמי עדיין חוקרת את הנושא הזה של משפחה, אני לא אשקר. אני עדיין חיה עם ההורים שלי, ואני בטוחה שהיחסים שלנו השתנו ברגע שאני אעבור באמת לגור לבד. אפילו מהחודשיים שאני נמצאת פה, אני כבר רואה שמערכת יחסים עם הורים ומשפחה מצומצמת, מאוד שונה כשאתה לא גר עם ההורים שלך באותו בית, אבל סקנה ש... הגעתי אליה שהיא לא תשתנה בין אם אני אהיה במרחק אוקיינוס כמו שאני עכשיו מההורים שלי, או אגור תחת הקורת גג שלהם. ועוד פעם, אני יודעת שזה לא המצב עכשיו ב-100% מהמשפחות, אבל לזכור שתמיד ההורים שלנו רוצים שיהיה לנו טוב. בגלל זה אני אמרתי את מה שאמרתי לפני, אני יודעת שאני מאוד ברת מזל שזה המצב, ואני יודעת שלא ל-100% המשפחות זה המצב, ואני מאוד משתתפת בכאב שלכם, אם אתם מקשיבים לזה, ואתם לא מהאנשים האלה, אז אני כמובן לא קולט את זה בזה, אבל אני מדברת על מה שאנחנו כן רואים לרוב, וזה שההורים שלנו באמת רוצים בטובתנו. פשוט הבעיה היא, שזה לא תמיד בדרך שהיא זהה לשלנו. מסקנות שהגעתי אליהם, זה שכן, ההורים שלנו מעצבים אותנו, אין מצב שאתם לא תהיו דומים להורים שלכם באיזשהו משהו, אבל זה גם בסדר לא לרצות להיות כמו ההורים שלנו בכל דבר. אני אקח את ההורים שלי, ואני יודעת שאתם מקשיבים לזה, אמא ואבא, אז אני מאוד אוהבת אתכם שתדעו. אני מעריצה את שני ההורים שלי. במיוחד, טוב, בסדר, אני אגיד את זה, סורי, אבא, במיוחד את אמא שלי. והסיבה לכך זה שבאמת... גם הרבה פעמים כששואלים אותי מאיפה המשמעת שיש לי ומאיפה כל הרצון והכוח עצמי שיש לי, אני לחלוטין זוקפת את זה להורים שלי, וזה החינוך שקיבלתי מהם, שכל מה שאת רוצה לעשות, תצליחי במידה ותשקיעי בזה מספיק. זה לחלוטין בא מההורים שלי, ואני מעריצה אותם על זה, שהם אנשים עם מוסר עבודה והמון אהבה, בו זמנית, ובדברים האלה אני מאוד מקווה שאני דומה להם, וגדלתי להיות דומה להם, ושיהיה דומה להם. אבל ביחד עם זאת, כשאתה גדל, לפחות במקרה שלי, וממה שאני כזה מוקפת מהחברים שלי, אתה מבין שאתה לא תמיד רוצה להיות זה להורים שלך אחד לאחד. וזה כפה, זה כפה. כי במיוחד לפחות אני בא... ילדות שלי, אני, כשהייתי יותר ילדה ופחות הבנתי את החיים, אז אני באמת הסתכלתי על ההורים שלי, ובראש שלי היה כאילו כל ילד גדל להיות ההורים שלו. לא יודעת למה. זה איך שגדלתי והיה לי את האילוז'ן הזה בראש, ואני גם הייתי ממש בסדר עם זה. ועכשיו כשגדלתי, ויש לי כזה את הרצונות שלי, במיוחד תארו לכם ילדה מבית רוסי, שלמדה ביוטכנולוגיה ופיזיקה, היום בעיר אחד רוצה להיות שחקנית. סורי, הורים יקרים שלי, זה לא תמיד משהו שעובר חלק. תאמינו לי שבמיוחד אמא שלי, לא היה לה את השאיפות האלה בחיים בשבילי, במיוחד ששתינו יודעות שאם הייתי רוצה, אני הייתי רופאה מעולה, ואני הייתי עורך דין מעולה. אבל זה לא מה שאני רוצה מהחיים שלי. והיה לי מאוד מאוד קשה לקבל את זה, שבאיזשהו שלב, אם אתם לא דומים להורים שלכם בהכל, א', זה בסדר, וב', לא בהכרח הם יהיו אנשים שאתם תפנו אליהם לעת צרה, כי הם לא תמיד אלה שיבינו אתכם. אסביר. ההורים שלי, שניהם, אף פעם לא יוכלו להבין מה זה לעשות את הפודקאסטים. בחיים לא יבינו מה זה לקבל אינסוף לא כשחקן. בחיים לא יבינו מה זה להיות מול כל מדינה שלמה כשברוקדים כוכבים. הם לא יבינו את הדברים האלה. וזה לא אנשים שאני אוכל לדבר איתם על זה בשביל טיפ בהכרח. וההורים שלי לא בהכרח יבינו מה זה לחשוב פעמיים לעשות תואר. אני החלטתי לעשות תואר לא בגלל ההורים שלי, החלטתי לעשות תואר רק אחרי שבאמת גיליתי את עצמי בשנה וחצי האחרונה, והבנתי כמה אני מעוניינת בעסקים, ובא לי ללמוד את זה בשביל להיות הכי טובה שאני יכולה להיות. זה לא בא מההורים שלי, אם זה היה בא מההורים שלי, הייתי עושה את זה ברגע שהייתי משתחררת מהצבא. זה גם הייתה התוכנית מקורית, וזה שבח קצת את אמא שלי שלקח לי את הכמות זמן הזו, וזה לא בהכרח התואר שיכלה לו. אבל הבנתי שזה בסדר ללכת בדרך משלך, שהיא לא בהכרח בדיוק זהה למה שההורים שלך בוחרים. כי עוד משהו שהבנתי, ההורים שלנו בסופו של דבר מבוגרים מאיתנו, במקרה שלי ההורים שלי מבוגרים ממני, אמא שלי בשלושה עשורים, אבא שלי בארבעה. הם גדלו בצורה אחרת, הם רגילים למשהו אחר. הם לא בהכרח ליברליים באותה מידה. ובגלל זה, מה שכן צריך לזכור, שגם אם לא בהכרח אתם יכולים לפנות אליהם לצה בכל פרט ופרט, הם כן ינסו וירצו שתמיד יהיה לכם הכי טוב. גם אם זה בדרך שהיא שונה משלהם. כי בעיני ההורים שלי, הדרך שיהיה לי הכי טוב, ואני אהיה עם העתיד הכי בטוח, ואהיה מאושרת, זה שיהיה לי ביטחון כלכלי, ובשביל ביטחון כלכלי אני צריכה א', ב' וג'. ולקח לנו רגע, להגיע למקום הזה, שהי, אמא, אבא, אני אמנם מגיע לביטחון כלכלי, אבל מאושרת אני לא אהיה. בשום צורה. ברגע שהגענו להבנה הזו, ותאמינו לי שמאוד קשה להגיע להבנה הזו, וזה תהליך, זה תהליך שהייתי צריכה לעשות עם עצמי, ולהבין, היי, ההורים שלי צריכים להבין את זה, ואת צריכה להבין שגם אם הם לא הולכים להבין את זה, את צריכה עדיין לדאור קדימה. ברגע שזה קרה לי, גם ההורים שלי, השתנה איזה משהו בגישה שלהם, אבל לרגע הם לא היו מהאנשים שעמדו בדרך של הקריירה שלי, לרגע. אבא שלי מסיע אותי, אדם לא אודישני, אם אין לי איך להגיע, אמא שלי זה הסלע שלי, וברוך השם, פשוט הבנתי שלא תמיד אנחנו נראה באותה עין, וכנראה גם בהמשך כשאני אגדל, וכשאני אהיה לי ילדים משלי, אני לא בהכרח ארצה בדיוק להיות באותו סטייל הורות כמו ההורים שלי, וזה בסדר. לא בכל מקום, אבל עוד משהו שהבנתי, שאיפה שאני כן רוצה להיות דומה להורים שלי, איפה שאני כן חושבת שההורים שלי, וואלה, הם יודעים את העבודה, לדעת שהם יודעים יותר טוב, ולא להיות סתומה ולחשוב שאני יודעת לבד. היה לי כל כך הרבה מצבים שחשבתי, אוקיי, אני אלמד מהטעויות שלי, כי אני עצמאית. וכאילו, למה? במיוחד נגיד, כשרציתי להיכנס לסוכנות, אבא שלי אמר לי, תקשיבי, לא מעניין לי, מעניין את התחת, כאילו, אני הולך איתך. היום אחרי 3 שנים שהבנתי מה זה המקצוע, והבנתי למה הייתי צריכה את אבא שלי בגיל 18 איתי בחדר, אני הבנתי למה אני צריכה אותו. כי אבא שלי מבין במסע ומתן. אני רציתי אז להיכנס לסוכנות. היום כשאני בוחרת תואר שהוא, אני רוצה לעשות מנהל עסקים וחשבונאות, ואימא שלי מבינה בכלכלה וחשבונאות, אז ברור שאני אתייעץ עם אימא שלי בכל מה שקשור בנושא. אם אני עושה מסע ומתן, אפילו כשבאתי לעשות את הפודקאסט, okay, אני רציתי להיות כמובן זאת שתנהל את המסע ומתן, אבל באתי לאבא שלי עם טיפים, אמרתי, מה אתה חושב שאני צריכה לעשות? איפה שאני כן רוצה להיות כמוהם, ולהיות דומה להם, או לפעול בצורה שאני יודעת שזאת, שההורים שלי כנראה היו פועלים באותה צורה, אז ברור, ברור, זה האנשים שהכי רוצים בטובתך, אנשים שהכי יקדמו אותך, אנשים שיהיו הכי שם, להשתמש במשאבים האלה. מי עוד יעשה את העבודה הזאת, העבודה העצמית הזאת בשבילך? בזכות ההורים שלי, ואני גם יכולה לראות את זה על חברים שלי, בתחומים שהחברים שלי ואני רוצים להיות דומים בהורים שלנו, אלה שכן מקשיבים להורים שלהם, נמצאים כבר במקום שונה לחלוטין בחיים שלהם, מבחינת קריירה ואפילו זוגיות, וכל מה שקשור בתחום של ההתפתחות האישית, ואלה שמשום מה הולכים ראש בקיר, הם לא עוברים את הקיר שהם מתנגשים איתו בראש. זה לגבי המשפחה. בן זוג. אוקיי. אני הולכת לעשות את זה קצר, כי עשיתי כבר פרק שלם על כל מה על כל האהבה והזוגיות, פרק סולו, זה פרק השני שנקרא 10 דיברות של אהבה, אבל מבחינת בני זוג, קודם כל, קחו כל מה שאמרתי על חברים, ושימו את זה גם על בן זוג, להבין שלהיות בן אדם טוב זה לא מספיק, ואהבה זה לא מספיק, כמו שחברים זה לא מספיק להיות בן אדם טוב, להבין שהבן זוג הזה צריך לאתגר אותך, ולהיות איתך באותו לבל של שאיפה, או אפילו גבוה יותר, זה בסדר להיפרד אם לא נשאר שום דבר מהדברים האלה במשותף, או שאתם לא עושים טוב אחד לשני, כי כמו שאמרתי, אהבה זה לא מספיק. בטח שאהבה רעילה, ביי ביי. כל מה שאמרתי על חברים, רלוונטי גם לבן זוג. מה שעוד יותר חשוב בבן זוג מאשר חברים, אומנם הוא רק אחד, וחברים יש יותר מאחד, אבל בגלל שזה בן אדם, שקודם כל אנחנו מבלים איתו כמות הרבה יותר גדולה של זמן, ואנחנו בדרך כלל נוטים יותר להתחשב במה שהבן זוג או הבת זוג שלנו חושבים עלינו, מאשר החברים שלנו, כל הדברים האלה שנאמרו על חברים, עוד יותר חשוב לשים לב אליהם בבן זוג. אני הבנתי בזוגיות האחרונה שלי כמה זוגיות שלי, מערכות יחסים שלי, עיצבו אותי. המערכת יחסים הראשונה שלי, כל מה שהיה שם באמת זה היה אהבה, והייתי בת 15, זה הכל בסדר, אבל בדיעבד אני להיות עם בן זוג שהיה לו שגיאות כתיב, כי הוא פשוט מבחינת השכלה, הוא, בוא נגיד ככה, לא היה ולא רצה להיות הבחור הכי חד, לא באמת דיברנו על שום דבר אינטלקטואלית, חוץ מריקודים סלונים, כי הוא היה גם רקדן. לא היה לנו בכלל את אותם שאיפות, לבחור היה קשה לסיים, איך קוראים לזה? מה רציתי? איך קוראים לזה? לקבל רישיון נהיגה, ועד היום אין לו רישיון נהיגה, חברים. כי הוא פשוט לא מקים את עצמו לתחת וגורם לזה לקרות. כשיש כזה בן זוג, הוא פשוט יגרור אתכם למטה ביחד איתו. יגרור אתכם למטה ביחד איתו. וזה גם קרה לחברות שלי, שהיו במערכות יחסים, במיוחד זה הראשונות, עם לוזרים, והיו ונפרדו מהאנשים האלה, והבינו כמה בקרקעית הן נמצאות. אז כשאתם בוחרים בני זוג, או בן זוג או בת זוג, שימו לב עוד יותר לקריטריונים האלה, עוד בשלב שאתם מתחילים לצאת אחד עם השני. כי מה שקורה עם חברים, אין לנו שלב של כזה דייטינג, ואנחנו מחליטים להיות עם חברים או לא. זה פשוט קורה. עם בני זוג, יש את השלב של הדייטינג. אז כל הדברים האלה שצריך לשים לב אליהם, בזמן שאתם יוצאים איתו או איתה, זה השלב להבין את כל הדברים האלה, לא תוך כדי מערכת יחסים. במיוחד ככל שאתם יותר גדלים, ויש מצב שזה הבן אדם שאתם תתחתנו איתו, ואני מכירה מערכות יחסים, שהבן אדם מתחתן עם הבן אדם הלא נכון, וזה משפיע על הכל, על העבודה, על הכל. שימו לב לדברים האלה, של איפה אתם נמצאים בחיים, ואיפה הבן אדם הזה נמצא בחיים, מבחינת גישה, מבחינת גישה, רצון, שאיפות, תכונות אישיות. איפה אתם נמצאים בכל הדברים האלה? שימו לב לזה עוד בשלב של הדייטינג בבקשה, ולא כשאתם כבר נמצאים במערכת יחסים. מערכת יחסים הנוכחית שלי, הבן זוג שלי כל הזמן נמצא בעשייה. הבן אדם, סטודנט לרפואה, לקדם רפואה, בדיוק מסיים, שנה שעברה, זכה במקום השני באליפות העולם בריקודים סלונים, תוך כדי הוא ניהל עסק של בית ספר לריקודים, אחרי זה עשה דבר כזה עבודה, עובד על סטארט-אפ, כאילו אלף ואחד דברים, וגם כשאנחנו מדברים על העבודה שלי, על העבודה שלו, אני חושבת על, אנחנו פתאום מעורבים באמת בחיים אחד של השני. הוא בחיים שלי, אני בחיים שלו. וזה מה שנקרא בן זוג שמשפיע עליך לטובה, וסביבה והוא חלק מסביבה שמשפיע עליך לטובה. הוא גורם לך לרצות להיות יותר טוב, הוא גורם לך לרצות להשתפר לא רק בשביל עצמך, אלא בשביל הבן אדם הזה שנמצא לידך, ואתם צריכים לעבור מסע ביחד משותף. סליחה. וזה מה שחשוב שיהיה בבן זוג שלך, כי הוא הכי משפיע עליך. הוא הכי גרור אותך למטה, אם הוא יהיה נמוך יותר, והוא הכי יביל אותך למעלה, אם הוא יהיה גבוה יותר. חוץ מזה, באמת אני חושבת שסיכמתי, כמו שאמרתי, בפרק 10 דיברות על אהבה, כל מה שקשור בעולם הזוגיות, כי זה גם מאוד מתייחס לעניין הזה של בן אדם שמשפיע עליך מבחינת סביבה. אז אם אתם רוצים לשמוע, יש לכם אותו בפלייליסט של הסרטונים שלי. וכמו תמיד, היה לי כיף איתכם ברמות. אני מאוד מקווה שקיבלתם ערך מוסף מהסרטון הזה, וקיבלתם איזה שהם דברים חדשים. ואם כן, וגם אם לא, ופשוט אהבתם, אז תעשו לייק, תעקבו, תשתפו. אני לא מאמינה שזה כמעט הפרק האחרון של הסולואים, לפחות לתקופה הקרובה. אוהבת אתכם ברמות על חלל, ומתגעגעת כבר לארץ בטירוף, אתם לא מבינים. אני מתה כבר לחזור, אין על הארץ בסופו של יום. וזהו, אוהבת אתכם המון, ונשיקות, נתראה בפרק הבא.